שלום לכולם וחג חנוכה שמח. ימים ספורים לפני מותו של מורנו הרב עובדיה יוסף נתתי שיחה בסעודה שלישית על הצורך הקריטי בשעה הזאת בפריצת דרך הלכתית, בעיקר בענייני גיור ובענייני אישות, וחשיבות הדבר הזה עד כמה זה קריטי אם אנחנו חפצים בהמשך הקשר בין מדינת ישראל לבין דיני התורה באישות, בהגדרת יהדות וגם בדברים אחרים. הרב עובדיה זיכרונו לברכה, מורנו הרב עובדיה זיכרונו לברכה, היה מסוגל לפריצות דרך מהסוג הזה. הדברים האלה באו לידי ביטוי במספר נקודות מפתח, כמו בכך שהוא אישר, כי לא הוא בעל הפסק הראשון, אבל הדבר התקבל רק אחרי האישור שלו את קריאת רגע המוות ביחס לנושא ניתוחים, תרומת איברים וכדומה. האישור שלו הוא שנתן את החותמת הסופית בפסקו של הרב גורן זיכרונו לברכה בארגונות דקר, הצוללת דקר. האישור שלו אפשר את התרתן, והפסק שלו גם את התרתן של ארגונות מלחמת יום הכיפורים, גם כן לצערנו לא היו מעטות שאלות גיור והרחבתם נזקקו לאישור שלו, ואז בעצם התקבל גם בעם ישראל ובעולם ההלכה, איש לא יסלח לו. וכמובן, כמובן, בפרשת עלייתם של האתיופים, של היהודים האתיופים לארץ, שזה היה הפסק רק שלו וכדעת יחיד שבסופו של דבר הכריע את הכל. היו כמה דברים נוספים, פרשיות של ממזרים, פרשיות אחרות, פרשיות של כשרות ודברים נוספים שעליהם בעצם יהיו ימי עיון ואני לא צריך להזכיר אותם עכשיו. הפחד מהכרעה הלכתית, פחד שאופי פוסקים ורבנים ובצדק, הפחד הזה כמעט שלא חל עליו. זאת גם הייתה בסופו של דבר דרך פסיקתו של רבינו מרן, רבי יוסף קארו, בספרו הבית יוסף, שידע לקחת על אחריותו את מה שהוא הרכיב כבית דין, כלומר הריף, הרמב״ם והראש, ולהגיע להכרעות, להגיע להכרעות, להכרעות סופיות, בין לכולם, בין לחומרה. אצל הבית יוסף, הייתי אומר, זה היה פחות חוכמה, כיוון שהוא הוסמך, הוסמך, אני לא מתכוון, סליחה, שיש היום לרבנות, הוא הוסמך על ידי רבו, המערי ברב, בסמיכה מהסוג שנזכר בהלכה, לגבי סנהדרין ולגבי בית דין הגדול. אצל מורנו הרב עובדיה זיכרונו לברכה, היה בזה חידוש גדול יותר. כשמשווים את רבנו מרן רבי יוסף קארו, למורנו הגדול, האשכנזי, הרמ"א, אנחנו רואים את ההבדלים. הרמ"א בדרך כלל, לא תמיד, בדרך כלל העדיף להחמיר. וזאת הייתה גם של שאר פוסקי אשכנז, בעיקר בעקבות חסידי אשכנז. ומי שרוצה לקרוא את המדיניות האשכנזית יכול לראות אותה בשאר הפרישות של הרמח"ל בספר מסילת ישרים, על הדבר שראוי במדרגה גבוהה בתורה, בהלכה, להחמיר, שיש בזה בהחלט עניין גדול, ואפילו לחוש לשיטת יחיד, דרך שכאמור המשיכה דרך כל שיטת הפסק האשכנזי. בקהילות אשכנז היה משטר חזק, ברור, ניתן היה ללכת בדרך הפרישות הזאת ולהחמיר, עד שהכל קרס בבת אחת. הדבר הזה המשיך, ויכול היה להיות, אבל כשזה קרס, זה קרס בקריסה אחת, במאה ה-19, פחות או יותר. הסימנים כבר היו במאה ה-18. הספרדים הרבה יותר חיו בתוך עמם, ונזקקו הרבה יותר לאורך כל הדורות להלכה שחיברה את, את התרבות ואת החיים ואת ההלכה. הדבר הזה ניכר גם בדרכו של הרמב״ם, במידה רבה גם בדרכם של הגאונים, שיכלו לחדש חידושים שהעולם הזדעזע מהם, אבל כי המציאות חיווה את זה. הדבר המפורסם ביותר זה כפיית גט במקרה של מאיס עליי. ניתן גם להביא דברים אחרים, אני לא רוצה לפלוש לתחום כל גדולי התורה שיעסקו לנו כאן בימי העיר. היום אנחנו זקוקים כאוויר לנשימה, להלכה שתחבר ושתחובר לחיים, ולא תבדיל את החיים משמירת ההלכה ומכל מה שיש בה אל תוך איזשהו גטו הלכתי ששם ורק שם שומרים את התורה. מורנו הרב עובדיה זכרונו לברכה ייצג את הקף הזה על פני כמעט שני דורות, ומול פוסקים הפוסקים האשכנזים, אפילו פסקים פשוטים כמו הפלטה של שבת ובאלף דברים אחרים, ובעיקר בעיקר בעיקר הוא היה פה לאגונות ולממזרים. ושוב אני רוצה להזכיר את המדרש בויקרא רבה שמאוד חביב עליי, הזכיר אותו גם רבינו הרב לאו שראיתי אותו לפני רגע, נוכח פה איתנו, כן, נוכח פה איתנו, ושנשמע את דבריו באמת כמומחה מספר אחד לעניינים שאנחנו עוסקים בהם. אבל מדרש שאני אוהב להזכיר אותו, כן, בויקרא רבה, הדאו דכתיב ושבתי אני והרי את כל העשוקים, דניאל חייתה פתר קרא בממזם, והנה דימת העשוקים, אבותם של אלו עוברי עבירות, ואלה העלובים, אני כבר מתרגם לעברית, מה אכפת להם? מה הם עשו? כך אביו של זה בעל הערבה, זה מה חטא ומה אכפת לו, ואין למנחם אלא מיד עושקיהם. מי זה מיד עושקיהם? מיד סנהדרין גדולה של ישראל, שבאה עליהם מכוחה של תורה ומרחקתם, על שום לא יבוא ממזר בקהל השם, ואין להם מנחם. אמר הקדוש ברוך הוא עליי לנחמם. מי יעלה על הדעת במדרש רבה שנכנס קטע כזה, שהיום אני לא יודע לאיזה גוף שמאל שבשמאל, לא מבחינה פוליטית אלא מבחינה דתית, היינו יכולים לייחס כזה מדרש. מי יעלה על הדעת שדבר כזה השתרבב לנו לתוך מדרש רבה. ובמדרש הזה השתמש וכתב ואמר, ושוב דברים שאמר אותם ואני לקחתי אותם בעצמי מדברים שכתב ידידי הטוב הרב לאו, שאני שמח שאנחנו זוכים לשמוע אל דבריו, ותשמעו על זה הרבה בכינוס. אבל יותר מזה, הוא היה גם פה לציבור שלם שחש את עצמו גזול מקופח בתרבותו ובכבודו מול האליטה האשכנזית שחמסה את תרבותו במשך שני דורות. האליטה החילונית עשתה את זה בזלזול מתמשך בבני עדות המזרח, שהיו חשובים תמיד רק ערב בחירות, ונותרו ללא כבוד מינימלי למורשתם. כן? והאליטה האשכנזית שהמשיכה כל הזמן, יאמרו הדברים בגלוי, את מורשתו של המשורר הלאומי שלנו ביאליק, שאמר פעם שהוא שונא את הערבים כי הם דומים ליהודים מרוקאים. אבל זה קרה לא רק באליטה החילונית. זה קרה, כבודם, תרבותם, נכנסו גם בידי החרדים בישיבות, והדברים ידועים, ואני לא רוצה להזכיר את המילה הכואבת שידוכים, וכדומה, ומי חלילה עלולה להיות הבת שאולי תתחתן חס וחלילה עם יהודי תלמיד חכם ספרדי, צריכים להיות בה כמה מרכיבים, גם שיש חדשת על משפחה וגם שהיא בעלת מום וגם שאין לה כסף וגם וגם וגם, כדי שחס וחלילה תצטרך את הדברים האלה. אבל רבותיי, בואו לא נקה על החזה של אחרים, זה קרה גם בציונות הדתית, בישיבות הציוניות וגם אצלנו. כל עושר הנוסחים והפיוטים לא המשיך. תורת הפסקים הספרדית, ברוך השם, כן, עולם התורה לא יכול היה להתעלם בשום פנים ואופן, לא מהריבש ולא מהרמב"ן ולא מגדולי עולם אחרים, אבל כל תורת הפיוט, התפילה ודברים רבים אחרים. שהציונות האשכנזית, הציונות הדתית האשכנזית, דיקה בעולם הישיבות התיכוניות, ואני אומר את זה, הדבר הזה גם במידה מסוימת אצלנו, אנחנו צריכים גם בדבר הזה, אני חושב, תיקון, אנחנו עושים קצת תיקונים, אני חושב שלא מספיק. עובדה שראש ישיבה אצלנו, ראש ישיבה שבנוי על המסורת הספרדית, אני עוד מקווה שגם בנושא הזה תעשה את שלה יותר. אבל מורנו הרב עובדיה, זיכרונו לברכה, היה לגבי האנשים האלה כמושיע, הוא בעל סמכות לא פחות מאשר אחד מן הגאונים. אומר כמה דברים קשים. יגיע יום, ואני לא חושב שהוא רחוק, שאנחנו נצטרך להתמודד גם עם החסרונות. הקמת ש"ס הייתה על ידו, גררה אחריה, כן? רמה של חוסר מנהל תקין, ואני יכול להשתמש במילים קשות הרבה יותר מזה, שכמעט, אני מדגיש כמעט, לא הייתה מוכרת בארץ. כך הומרו בכסף, תורה, כשרות, לא היה וחוסר מנהל תקין אצל אנשים חובר בתודעתם אל קשר אל תורה. משפט שנחרט בזיכרוני כנראה עד יומי האחרון. עסקן ש"ס שאמר לאחי, אחי הוא חרדי, וברוך הוא אומר לו, אתה יודע שבשביל תורה מותר לגנוב. ודאי, ואני מעריך שהוא מלכתחילה לא התכוון לכך, אבל הוא חיפה על כך, אם רצה או לא רצה. והון בשלטון חברו יחדיו, גם בבדת שהיה קשור במשפחה שלו, וגם בדברים אחרים, ויגיע הזמן לדון גם על זה. יש תשובות לשאלה הזו, לשאלות האלה, יש תשובות, ואסור בשום פנים ואופן לדון אוטומטית לכף חובה, אבל התשובות חייבות להינתן בשאלות האלה, ללא מסקנה קודמת, לאיזה צורך, לאיזה תשובה צריכים להגיע. אנחנו לא נניח מראש לאיזה תשובה צריכים להגיע בשאלות האלה, ואנחנו נדון בהן. לא עכשיו. לא לגבי כף הזכות, ולא לגבי כף החובה. ניתן תשובות של כף זכות, נביע גם את כף החובה. אבל השאלה הזאת של גדלות בתורה, עם תרומה חשובה שאין כמותה לעולם התורה, ולעולם הפסיקה, לדורות רבים מאוד, איך היא מתחברת? איך דבר כזה יכול להתחבר עם מציאות שהיא לא לגמרי ישרה, שאין בה מנהל תקין מבחינה ציבורית, ושהיא לא מקדשת את השם בהתבטאויות שלה? היא שאלה גדולה שמחייבת את כולנו בחשבון נפש גדול על משמעות הרבה שאנחנו לומדים. אנחנו לא נמלט מזה ולא נחביא את זה תחת שום שטיח. לא ביומיים האלה. כאן רק נזכיר, וזה המשפט האחרון, כף הזכות גדולה מאוד. שקלתי את הדברים הרבה פעמים לשני הכיוונים שלהם, ואין לי ספק שכף הזכות מכריעה ומכריעה בגדול. השבת הציבור הספרדי אל תלמודי התורה ואל התורה בכלל היא בעלת חשיבות שאין דומה לה. הפסיקה על פני שני דורות שלמים כאחד הגאונים, ולא פחות מזה מבחינת הסמכות שלו, כאחד הגאונים הקדמונים, אולי כרב שרירא, אולי כרב חיים, מבחינת הסמכות, מבחינת היכולת, היא כף מכריעה לזכותו, בגדול וברווח, למרות השאלות שנותרו פתוחות. ביומיים האלה, אנחנו נעסוק בתורה, ובעיקר בתורה שהוא הותיר אחריו, בקשר הגדול בין בקיאות בחדרי תורה, לבין יכולת הכרעה ופסק, יחד עם ראיית צורכי הדור והשעה. ועוד פעם, יחד עם ראיית צורכי הדור והשעה. עם היכולת לחבר תורה עם חיים במאה ה-21. והרי זו מגמתנו. והרי לשם כך נוצרנו. והרי זו היא האחריות המוטלת על שכמנו עד יומנו האחרון. החיבור הזה, שהוא עשה אותו כל כך בגדול, עם הדיניים שלו, ועם כל היכולת שלו, בין תורה לבין חיים במאה ה-21, עשה את זה כמובן גם במאה ה-20, לא משנה כרגע, אבל זאת המשימה שלנו ללכת בעקבות הדבר הזה. משהו בשולי גלימתו הרחבה, בדבר הזה, זה מה שנתאם ביומיים האלה, אני לא זוכר פעם אחת בימי העיון שהחבורה שמכינה לנו את ימי העיון, כאן במקרה הזה בראשות הרב בני לימן והרב חזי וכל מי שהשתתף, הרב יאיר ואחרים שהשתתפו בזה, שהוציאו לנו נבחרת כל כך טובה שאנחנו נעסוק בדברים האלה הפעם. ואני חושב זכות גדולה נופלת בחלקנו בחנוכה תשע"ד לעסוק בדברים האלה. אני רוצה כמשפט אחרון להזכיר את רבקה קושיצקי עליה השלום, אישה טובה, יכולנו ללמוד הרבה מהמידות שלה וגם מאהבת התורה שלה, ושמשפחתה וילדיה שלמדו אצלנו, ומשפחתה שכל כך קשורה בנו, כולל בהנהלת הישיבה, במסירות נפש גדולה מאוד, שהנציחה את שמה, בעיקר, לא, אבל בעיקר על כל המפעלים החריגים שאנחנו עוסקים בהם, זה מפעלים שעולים לנו כסף. לא בושה להגיד את זה, ושהיא הנציחה את שמה הברוך והטוב, שכולנו יכולים ללמוד ממנה הרבה מאוד דוגמה אישית, וגם ממשפחתה, הרבה מאוד דוגמה אישית, בקשר עם הישיבה, במסירות, על אהבת תורה ועל הנחלתה, ובעיקר על המשימה הכל כך גדולה שלנו, ללכת בעקבות שולי גלימתו, בחיבור, בחיבור אמיתי של התורה, עם צורכי הדור והשעה במאה ה-21, כאן בימים האלה שלנו, עם כל מה שקיים עליהם, ולחבר בסופו של דבר, את מה שאנחנו מדברים עליו בפורים, לחבר את הימים ההם עם הזמן הזה. תודה.